כולם, ברשות משפחת פלוח היקרה, אבלין כאן, לא שומעים? עכשיו שומעים?
או.
האמת היא שזה יום מאוד משמח, אבל אני מרגיש משהו קצת חסר, ואני מרגיש ששתי חתני השמחה חסרים לנו. והיום נזכרתי לפני, אני חושב, 12 שנה, רב לומי יתקן אותי, אולי 13. ישבנו בבית מדרש הקודם, ואברהם יגיל היה ככה משרד קטן כזה. וישבתי, אני מנהל צעיר, ולצד אחד ישב יוסי פלוח, ובצד שני הרב מרדכי, הרב יוסי ומומי. הרגשתי ממש שזה שתי רגליים שעומד עליה, העולם עומד עליהם, תורה ועבודה, וממש מתחברים. ומי שהכיר את יוסי פלו, אבא של מומי, ומי שבעצם הגה את כל הוצאת הספרים, עמד וטרח, זה היה, אי אפשר היה להגיד לו לא. אפילו ברגעים שהרגשנו שזה בלתי אפשרי להוציא ספרים של הרב מרדכי, זה מורכב, יושב פה אביחי אברמוביץ', היו רגעים שפשוט אמרנו, זה בלתי אפשרי. אבל התביעה שלו, בלי להגיד הרבה מילים, הייתה כל כך חזקה ויציבה, חדורה. ויותר מזה אני אגיד, האמון הגדול שהיה לו, אתם תוציאו את הספרים. והספר הראשון יצא, הספר השני יצא והשלישי, וכל פעם, כל ספר שיצא, הוא ממש עלה בעוד כמה וכמה קומות מעל הספר שקדם לו. ואחרי זה הייתה הפסקה של כמה שנים, אני זוכר שפגשתי את יוסי כאן, ממש בתחנת הדלק, נפגשנו ככה באקראי, והתחלנו לדבר, הוא אמר לי, קדימה, ממשיכים. הוא כבר היה חולה, וקבענו פגישה, וממש בדרכי לתל אביב, הרב מומי התקשר אליי, אמר לי, אבא כבר ממש לא יכול להיפגש, כאילו כל כך חולה. אמרתי לו, אני אבוא לכמה, הוא אמר לי זה כבר, וממש אחרי כמה שבועות נפרדנו מיוסי. אבל אני חושב שהדמות שלו, שככה טבעה מאיתנו מעולם התורה, לקחת אחריות, לא להישאר ככה בלומדים וככה, אלא לקחת אחריות ולעשות מעשה ולצלוח את הים ולבקוע אותו ולהצליח להגיע, זה משהו שאני אישית למדתי ממנו המון, וכל בית המדרש שלנו צמח מזה. ובשנה האחרונה גם הסתלק מאיתנו הרב מרדכי, שהוא היה הלב של בית המדרש שלנו ממש. זה היה מיום הקמתו, זה היה, היו ימים שהרב מרדכי היה בא והיו ממש מעטים בשיעור, ואמרתי זהו, הוא לא יגיע יותר, אבל המרדכי הוא אף פעם לא ראה כמות, הוא רק האמין במפעל הגדול הזה של בית המדרש בתוך העיר, והוא נתן את כל כולו למפעל הזה. וששתי חתני השמחה בטוח הם עכשיו גם יושבים בשמיים ונמצאים איתנו ביום המיוחד הזה. והספר הזה של חנוכה ופורים זה ספר שאני חושב שהוא הפרי הכי משובח שיצא עד היום, גם בזכות הרב מומי שנכנס ככה לתוך העריכה ולתוך הקרביים של כל ההוצאה ומסר את הנפש על הדבר הזה, כי הוא הרגיש שזה ממש להמשיך את הצוואה של אבא. וגם הרב צביקי שנכנס פה לעניינים והוביל את הכל ככה בדקדוקי הדקדוקים, ואני חושב שזו זכות גדולה שלנו פה היום להיות כאן. אני רוצה להגיד לאבלין תודה רבה ולכל משפחת פלוח. נכון, נכון. אז בעצם היה, הספרים יצאו, ואז יוסי נפטר, יצא ספר ראשון, שזה היה ממש סמוך להזכרה, נראה לי, או משהו כזה, והרב מרדכי היה פה ודיבר על יוסי, ועכשיו אנחנו עושים עוד ספר, ככה, בלי ששניהם נמצאים פה איתנו בגופם, אבל ודאי ודאי רוחם ממשיכה איתנו, ובעזרת השם, הרוח הזאת, גם של יוסי, שככה נתן את העמוד בהקמה של בית המדרש, שהיה בית מדרש צעיר, ובוודאי של הרב מרדכי, שהיה לב ליבו של בית מדרשנו, ודאי ממשיכים איתנו, ובעזרת השם, שנזכה להמשיך. רוצה להזמין את הרב מומי, בשם המשפחה, לומר כמה מילים.
אפשר להתקדם יותר, זה נראה כזה רשמי. ערב טוב. כן, אולי אפשר להתקדם טיפה אחרת, אני מרגיש כמו מרצה קצרה. ברשות הרבנים, ברשות אמא, אמי מורתי, בני המשפחה, אברכי בית המדרש, אורחים, אני רוצה לשתף קצת גם בסיפור הדברים, גם טיפה בהרגשה והחוויה שאני מרגיש כרגע, אבל עוד לפני כן, כמו שאמא אמרה, לפני קצת יותר משנתיים עשינו כאן אירוע השקה לספר על קידושין, והיה הרב מרדכי היה פה, אני זוכר ישבנו כאן, ו היה שולחן נשיאות כזה, שזה לא מתאים, כן? אבל זה מה שמשה קבע שיהיה. אז הרב מרדכי ישב, ואני והמפיקי והרב דוד, אז אני זוכר שהרב מרדכי אמר לי, אני לא רגיל לדברים האלה, תגיד לי מה לעשות, מה עושים בדבר כזה. מגיש קצת, אני גם לא יודע ממש מה עושים באירוע כרגע, אבל אם אתה גילי מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. זה ערב מרגש ומיוחד עבור המשפחה ועבור בית המדרש ועבור עולם התורה. זה נראה לכם שאנחנו מעטים בכמות, אבל כל מי שכאן יש לו זכות גדולה מאוד לקחת חלק בשמחה, ממש שמחה של תורה, לילדים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. הספר הזה שיוצא לאור מוסיף עוד אורה, מוסיף עוד תורה בעם ישראל. רוצה לספר קצת מה שמשה אמר, ספר את זה בסיפור השלם של זה. הכל התחיל בערך לפני 14 שנים, משהו כזה, 15 שנים. הוקם כאן בית מדרש בגבעת שמואל, ביוזמה של כמה משפחות, גם לנו הייתה הזכות להיות חלק מזה. ו אברכים צעירים, נמרצים, שבאו לגוש דן, מחשבות אידיאליסטיות להביא תורה לגוש דן, זה היה קצת אחרי ההתנתקות. בראש בית המדרש עמד הרב יוסי שרם, ואז ממש בסמוך לימים האלה, אבא בא אליי, אבא זיכרונו לברכה בא אליי, ואמר לי, אני רוצה שתעזור לי לחשוב על איזושהי הצעה להנציח את סבא. סבא נפטר כמה שנים לפני כן, סבא רבי יהודה אריאלי פלו היה תלמידו מקורבו של האמרי אמת מגור, בן של הספת אמת. הוא למד אצלו לפני מלחמת העולם השנייה, אחר כך הוא בשנות המלחמה הוא שרד את מלחמות ההשמדה והריכוז באושוויץ ובירקנאו. אחרי המלחמה הוא בגרמניה ובארץ הפך להיות איש עסקים, בעל מחשבה מקורית, יוזמה, יחד עם זה הוא היה תלמיד חכם ואיש יהודי חדור במסורת חסידית שורשית, תלמיד חכם. הוא היה קטן מידות פיזיות, אבל גדול ברוחו ומחשבתו. ואבא אמר, אני רוצה להנציח אותו באיזושהי הנצחה שמתאימה לו, משהו שיהיה פורץ דרך, יהיה עם איזו יזמות מקורית, ישיר חותם, יהיה משמעותי, יהיה בו גם מרכיב של עמל, של עבודה, של מאמץ, עם תוצאות, עם שכר בצידו. חשבנו יחד וגענו לרעיון של בית המדרש יוציא את לאור, יכתוב את שיעורי העיון של הרב מרדכי שטרנברג, שהוא היה ראש ישיבה חשוב מאוד בהר-המור, עם מאות ועשרות ומאות תלמידי חכמים, תלמידים ששומעים את התורה שלה, אבל כולם, ברובה מוחלט, הייתה תורה שבעל פה. זה היה אתגר, הייתי אומר, גם ניהולי ובעיקר מעשי, מאוד מאוד גדול, ולא ידענו עד כמה. משה מתאר פה את הפגישה, לא תאר את הפגישה שהייתה, שישבנו יחד ו אבא אמר למשה, משה התחיל ככה, אמר לו, זה יהיה, הדבר הזה יהיה. כאילו לא נתנו בעצם להימלט מהאפשרות הזאת, אתם לוקחים את האתגר הזה. ובסייעת הדשמיא הוצאנו 4 ספרים לאור, על מסכת בבא מציעא, בבא בתרא, כתובות ושבת. נוסף לתרומה הגדולה שזה נתן ללומדי התורה, לתלמידים של הרב מרדכי, יכולת לחזור על השיעורים, לשמוע אותם, לעקוב עליהם אחרים לאט לאט, או כאלה שכבר לא היו בישיבה. לבית המדרש זה היה ממש זריקת מרץ, זריקת עידוד. האברכים בבית המדרש נרתמו, הם כתבו את השיעורים, ערכו אותם, נרתמו למשימה, שמעו את השיעורים, הקשיבו להם, סיכמו. הרב דוד ועוד תלמידי חכמים, תלמידי הרב, ליוו את הכתיבה הזאת. זה ממש היה עסק שלם בתוך בית המדרש. כמובן זה היה עסק של גאוות יחידה, בית מדרש צעיר מוציא לאור את השיעורים של מרדכי, והיה בזה גם שכרו היה בצידו. אחרי 4 השיעורים הללו, כמו שאמר, נכנסנו לאיזושהי הפסקה מסיבות שונות, היו מסכתות קשות יותר. ניסינו, כל הדרך ניסינו, מסכת יבמות, היו ניסיונות שלא עמדנו בהן, אבל בסופו של דבר לא ויתרנו והחלטנו להמשיך. לתשע"ח אבא נפטר בן 70, י"ז באב אבא נפטר, וכולם החלטנו שאנחנו ממשיכים. הרוח של אבא, הצוואה של אבא, הבקשה של אבא, מבחינתי ברמה האישית התלכדה כבר עם הרב מרדכי, עם האישיות של הרב מרדכי, עם התורה של הרב מרדכי, עם הקשר עם הרב מרדכי. ראיתי כל פעם כשאני עוסק בספר, בניהול של הכותבים והאורחים ובשיחות עם הרב מרדכי, ראיתי דבר אחד, את היוזמה של אבא, את התורה הגדולה של הרב מרדכי, נתן לנו כוח להמשיך. רוצים עוד ספר לזכרו של אבא, כבר לא לזכרו של סבא, וקידושי יצא לאור לפני למעלה משנתיים. עשינו כאן ערב מאוד יפה עם הרב מרדכי, זה היה מרגש מאוד ומשמח. יודבט בכסלב לפני למעלה משנה, הרב מרדכי נפטר. זה היה ברור לכולנו שאנחנו ממשיכים את האור הגדול הזה, את התורה הגדולה הזאת, ושינסנו מותנינו, ויחד עם צוות מיוחד, בראשם הרב צביקי, אני עוד עודה בסוף, אבל כמובן לאורך כל הדרך זה לא היה הולך בלעדיך. הגענו גם לרגע המיוחד הזה להוציא לאור את הספר על חנוכה פורים, שזה ערוץ אחר, קצת לא מסכתות הישיבתיות. חשבנו שזה יהיה לתועלת הרבים, להוציא ספרים גם על המועדים, שכך יותר אנשים שלא נמצאים ממש כרגע בסדרת הלימוד הישיבתית יוכלו ליהנות מהתורה של הרב מרדכי, והנה אנחנו זוכים מסייעתא דשמיא לעמוד כאן היום. הרב מרדכי. הגמרא במסכת מגילה מסבירה מה פשר השם מרדכי. היא מבארת את זה על ידי פסוק מספר שמות, פרשת כי תשא. הקדוש ברוך הוא מצווה להכין את שמן המשפח, מכינים אותו, מפיקים אותו מבושם שנקרא מור. כך לך בשמים מור דרור, כך אומרת תכונה הקדוש ברוך הוא. מפיקים את שמן המשפח בין השאר על ידי צמח שנקרא מור, והתורה מכנה אותו מור דרור. מה זה מור דרור? מתרגם התרגום מריה דחיה. דחיה בעצם מרדכי, מריה דחיה. מריה דחיה פירושו של דבר מור בושם שהוא טהור. דחיה זה טהור, נקי, בושם טהור. הדבר המיוחד בבושם, בעץ הבושם או בעץ שמפיק ריח, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, זה היכולת להנות ממנו. זה דבר מיוחד, אתה לא צריך לגעת בו, לא צריך לאכול אותו, לא צריך למשש אותו. הקשר איתו והיכולת ליהנות ממנו, מתארת את זה הגמרא, כמו כל חוש הריח, זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. בבושם אני נהנה באופן שהנשמה נהנית, אני לא ממשש את זה באופן פיזי, זה הנאה הרבה יותר עמוקה, זה הנאה נשמתית, זה כוחו של הבושם, של המור, של המור הטהור. כל מי ששמע את השיעורים של הרב מרדכי, כל מי שהיה בקשר עם התורה של הרב מרדכי, ודאי למד מזה המון, תורה גדולה ועמוקה, וקשה לתאר אפילו את העומק שלה ואת הגודל שלה, אבל גם אם לא הבנת את השיעורים עד הסוף, ורבים הם שלא הבינו, ואני בתוכם, אתה יושב בשיעורים, אתה מתבשם מהקול של הרב, מהדיבור של הרב, מחלק מהסברה של הרב, מהמפגש עם הרב, מהתנועות של הרב, ככוחו של הבוסם, ככוחו של המור, כך גם המפגש עם התורה של הרב, עם האישיות של הרב, עם המידות האציליות שלו, שהאירו אותנו, רוממו אותנו, נתנו בנו ריח טוב. כל מפגש כזה משאיר בך חותם של עוד רצון להיות קרוב יותר, טוב יותר, קשור יותר אל התורה, וכמובן הכל נעשה בטהרה, מור, מריה דחיה, בוסם טהור, טהרה של תורה, של תפילה, של עין טובה, של אהבת ישראל. מרגיש שזה הייתה לנו זכות גדולה מאוד לעסוק בהוצאה לאור של הספר, יותר מהעיסוק בספר, זה היה להיות בקשר עם הרב מרדכי, עם הצוואה והרוח של אבא שהתלכדה בתוך המפעל הזה והמפגש הזה, ואני מברך את כולנו שנזכה להוסיף הרבה אורה לתורה, אורה שיש בה טהרה ואורה שיש בה בוסם שמאיר את המדרש, מאיר את העולם כולו. מאוד מאוד רוצה להודות בסיום דבריי בן המשפחה שלי, בראשם אמא, האחים שלי והאחיות שלי ואשתי, שאתם לומדים לצידנו בעבודה הזאת, לאורחים שעשו עבודה מאוד מאוד קשה להוציא לאור את התורה של הרב מרדכי. זה לא היה דבר, זה אף פעם לא היה דבר פשוט, להפוך את התורה של בעל פה לתורה של מכתב, שתשמור אבל על החיוניות, על הגודל, על האור שהיה מכל מי ששמע את הרב מדבר. ביניהם בספר הזה אסף שפירא ואריאל קמינצקי, שממש כתבו את הדברים, ולכל תלמידי הרב, תלמידי החכמים מהר מור ומשיבות נוספות שקראו ועברו ודיקו ולא ויתרו, עד כדי שהספר ישקף ויביא לידי ביטוי, יוציא לאור את תורתו של הרב באופן מיוחד. תודה מיוחדת מאוד כמובן הרב צביקי, שעל השותפות ארוכת הדרך במערכת הספר, בספר הקודם, בספר הזה, ללא הברית הזאת בשותפות, המהמורות, המסוכות, המחשבים שלנו בדרך לא היו אפשריים להגיע. אני חושב שהאור של הרב מרדכי, התורה של הגודל שלו, מבחינתי לפחות, זה מה שנתן כל הזמן את המרץ ואת החיוניות להמשיך. תודה לבית המדרש, זה הבית שבנו צמחת התורה הזאת, משה נאמן, לראשי בית המדרש, הרב צביקי והרב דוד אברכים, שאתם מזכים את הבית הזה, בית של תורה שמוסיף הרבה מאוד טובה ותורה לבית המדרש. מאחל לכולנו שפורים שמח ושלימודים תהיה אורה ושמחה, זה סוד בעיקר. תודה רבה.
תודה רבה לרב, הרב מומי, מכבד את הרב צביקי ככה.
שלום, שלום, ערב טוב, פשוט הרבנים ופשוט משפחת פלוך. אני לא רוצה לחזור ולא רוצה להוסיף, אני רק אומר לגברת פלוך שאחרי שמספרים על אבא שלך, אז התפוח לא נופל רחוק מהעץ. ויש דברים שזה לוקח 9 ערכי לידה, להוליד ספר זה לפעמים לוקח הרבה יותר מ9 ערכים, ועם הרבה מאמורות ועליות וירידות, ואני בלי הדחיפה והוודאות של הרב מומי, אני לא חושב שהדברים היו יוצאים, וברוך השם, אז ברק הרד אבוע, והדברים יצאו לטובה. אני רק רוצה לומר דבר אחד קטן שאני חושב שהוא מאפיין את הספר, מאפיין את הערב בכלל, ואני חושב שגם מאפיין את הרב מרדכי ואת אבא לפי מה שאני שומע. אנחנו נמצאים בתפר מיוחד שבין פרשת פקודי לבין פרשת ויקרא, וזה כביכול גמרנו חומש, אבל אם שמים לב יש קשר מאוד מיוחד בין שתי הפרשיות. פרשת פקודי נגמרת בדבר מאוד פילי. יש לנו כמעט ארבע פרשיות שאנחנו עוסקים במשכן, בבנייה, בהכנה, הקמנו, הקמנו, עשינו, ברוך השם, המשכן כבר עומד, ואז ספר שמות מסיים בפסוק מאוד פילי. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן וכבוד השם עלה את המשכן. תבנה משכן, אי אפשר להיכנס למשכן. אי אפשר להיכנס למשכן. לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אז מה אתה עושה עם המשכן? ארבע פרשיות בנינו, תרחנו את כל התרומה, הכסף, הזהב, הנדיבות הלב, בנינו, כהנים, בגדי כהונה. בסוף יוצא שלא יכול משה לבוא אל המשכן. גמרנו חומש. החומש נגמר בזה שאומר, ולא יכול משה לבוא אל המשכן. מתחילים חומש חדש, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוד מאוד לאמור. יש משהו מאוד מופלא, וזה ששתי הפרשיות נחלקות לשני חומשים. יש עמידה שאדם עומד מול דבר כל כך גדול ואומר, ולא יכול משה לבוא אל אוהל המועד. זה פשוט כל כך גדול, אני לא יכול לבוא. אני לא יכול לבוא. התורה כל כך גדולה, השכינה כל כך גדולה. איך אני יכול לבוא? לא יכול משה לבוא אל אוהל המועד. ויקרא השם אליו. וככה חומש אליו מתחיל חומש ויקרא. ויקרא השם אל משה מאוד מועד, וידבר השם אליו וכו'. הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו תיכנס. אני חושב שעמידה מול דבר כל כך גדול, והידיעה שאנחנו עומדים מול דברים גדולים, עומדים מול דברים גדולים בתורה, עומדים מול דברים גדולים בהיסטוריה, במציאות שלנו, בדורות שלנו, בתקופה שלנו, אתה עומד מול הגודל ואתה אומר, זה באמת גדול עליי. זה משהו הרבה יותר גדול ממני. אבל הקדוש ברוך הוא קורא לך, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, נכון, זה גדול עליך. ונדמה לי שהרב מרדכי זצ"ל תמיד היה מדגיש את שני הדברים. זה באמת גדול עליך. זה באמת לא לפי המידה שלך. זה משהו באמת אלוקי מופלא. זה לא לפי הסדר גודל שלך. זה הרבה יותר מזה. ותעבור את השלב הראשון, תגמור את ספר שמות עם ידיעה באמת אמיתית ונכונה. זה באמת דבר הרבה יותר גדול ממך. ואחרי שהתמלאת בידיעה א', יש לך ידיעה ב'. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אחרי שאתה יודע את זה שזה גדול יותר ממך, עכשיו תיגש לעסוק בזה. ואז תצליח. רק מתוך הידיעה שאתה יודע שאתה עוסק בדבר גדול. הרגשה הזאת שהרמומי תיאר, אני חושב שהיא לבדה אותנו כל המפעל, הידיעה הזאת שאנחנו עוסקים בדבר שהוא באמת מאוד גדול, והחבלי לידה האלה שמישהו כותב שיעור ואחר כך נותנים לביקורת וקוראים עוד פעם ואומרים זה לא נכון, זה לא נכתב טוב, זה לא מדויק, וצריך להתחיל הכל עוד פעם מחדש ועוד פעם ועוד פעם, וההתחדשות וההתבררות והניסיון להוציא באמת דבר מאוד מתוקן מתחת ידינו שהוא מדויק, וכמו שהרב עומר הזכיר את הקושי בין דברים שבעל פה לבין דברים שנכתב, ואני לא חוזר על כל הדברים. זה היה מסע מאוד מופלא, שנדמה לי ששני הבסיסים של המסע זה הידיעה של הדבר הגדול שמולו אנחנו עומדים, ומתוך הידיעה של הדבר הגדול הקדוש ברוך הוא נותן לנו את עשיית הדשמיה לעשות חיל. הידיעה הזאת, כמו שהזכירו, זה אני חושב היה חלק מאוד משמעותי מתוך החיים פה של הרב מרדכי, ומתוך החיים שהוא התחיל לנו בבית המדרש. וכמו שהרב מרדכי הזכיר, כל שיעור היה גם שיעור, מלבד שיעור עיון מעמיק, היה גם שיעור מוסר ואמונה כל כך חי, כל כך משמעותי, שמעמיד אותך לגודל מאוד גדול, בענווה מאוד גדולה ובגבורה מאוד גדולה, לגשת ולהוציא את הדברים אל הפועל. ואולי השילוב המיוחד הזה שהזכירו זה מה שתרם ללידה המופלאה הזאת, ו בעזרת השם שהפרי המיוחד הזה והמתוק הזה שבאמת יזכה לבטא את גול הגודל שנמצא בתוכו, את הגודל שנמצא בתוכו, את הגבורה של המפעל שנמצאת בתוכו. ואני מסיים שוב וכופה לתודתי למשפחת פלוך ולרב מומי שדחף אותי ללא הפסקה והוציא מתחת ידו את הדבר המתוקן הזה, שבעזרת השם יהיה לנו ולכל ישראל לטובה ולברכה. פורים שמח.
נמצא איתנו כאן הבן של הרב מרדכי, הרב יוני, שיגיד לנו ככה כמה מילים. בכבוד.
אני ערב טוב. קודם כל, נפתח כמובן בתודה שאני מוכן למשפחה, בשם המשפחה גם אני אומר את זה, מרגישים גם למשפחת פעלוך וגם לבית המדרש כולו. אבא כדרכו, מההתחלה לא כל כך הבין את לא את הצורך ולא את החשיבות ולהוציא את השיעורים שלו. אני זוכר ששנים כבחור סיר אמרתי לו, אתה צריך להשאיר חותם, זה לא עובד ככה, אתה צריך גם לכתוב את הדברים שלך. אבל הדברים שבעל פה קשה לכותבם, ותמיד היה לו פקפוק גדול בזה, אבל כל פעם שהוא קיבל את הספר, אדם שלו ראיתי את העיניים המנוססות שלו, ואת החשיבות שהוא ראה בזה, זה בלט לי בתקופה של המחלה שלו. אז הרבה אנשים התעניינו בשלמו ודאגו, והוא אמר בכנות טבעית כזאת, בתמימות, שהוא לא מבין למה אנשים כל כך דואגים לו, מתעניינים בו, למה זה חשוב להם. כנראה, אומר, כנראה שאני הבאתי תועלת, זה היה לו מאוד חשוב, אפילו גם אם אני עושה שיעורים, מקווה שהועלתי במשהו. אז ראיתי כמה זה בוער בצורך שהוא יהיה מועיל במציאות, וזה יופיע. ואני חושב שהספרים זה פלטפורמה נפלאה לזה, ולכן אנחנו מתרגשים מאוד מההמשך של הדרך. ובאמת הציר הזה של השיעורים על החגים, אז אבא כדרכו כל דבר היה עושה במלוא עוצמה והחיוניות ועם כל הלב והנשמה, ולשמוע שיעור החגים אצלו זה היה חוויה לא רק שכלית ולא רק עמוקה, זה חוויה רוחנית ממש. ולכן אנחנו באופן שמתרגשים מאוד מהספר על החגים, וזה משמח אותנו. אז באמת תודה גדולה ועצומה, וברכת השם ברכת הדרך גם להמשך. אני אגיד כמה נקודות שראיתי אצל אבא בבית בימי פורים, שאני חושב שמאפיינות את החיים שלו ככלל, ואיזשהו מסר מרכזי שהוא ראה. כמו שאמרתי, כל דבר הוא עשה במלוא העוצמה והכוח, וזה התבטא גם בזה שבליל פורים היה רוקד עם התלמידים שעות ארוכות. אני חושב, לא אפיין את כל הצוות שמיוחד בישיבה, אבל הוא היה רוקד בחשבון מתוך באמת תחושת קשר, חיבור, אהבה ואחריות גדולה לתלמידים. רוקד עוד שעות קטנות מאוד של הלילה והחוזר, ואחר כך בבוקר יושב כל היום עם תלמידים, והיה שם בכובד ראש מאוד מאוד רציני, בנעימות ובאור פנים מאוד אופייני, אבל הוא תמיד היה אומר שהוא מקפיד לשתות יותר מרגילות ראש, אז זה בערך כלום ושום דבר, כי הוא לא היה רגיל לשתות בכלל יין, גם לא בארבע כוסות, כי זה היה מקשה לו שתרק מסנבים, אז יותר מרגילותו זה ממש מעט, אבל עדיין היה שותה, ובסופו של דבר היה שותה בנצבר כילד, כמות לא מבוטלת, זה היה נראה לי. וגם בדיבור שלו ראו שהוא תמיד דיבר בהמון להט, אבל בפורים זה היה מעבר, הוא היה מדבר בסערה הרבה פעמים. והנקודות שהוא הדגיש, שאני זוכר גם כילד, גם כבחור, אז אני אפתח בנקודה שהוא דיבר לפני כמה וכמה שנים, היה אזכרה לסבתא של אמא של אבא שלי, נפטרה לו לפני כמה שנים לא רבות, ביהודה א' אדר, בבב אדר, השנה זה היה בבב אדר א' היה רוצה, ושם הוא דיבר בהזכרה הראשונה שלה על הגמרא במגילה, על מפני צניעות שהייתה ברחל, זכתה ויצא שאול, זכתה ויצא אסתר. אז דיבר שם על הנקודה הזאת של הצניעות שהייתה ברחל, ואחר כך גם באסתר, מה פירוש העצמיות הזו של מסירת הסימנים ללאה. אז הוא תיאר את זה, איך שבעצם לרחל היו חלומות מאוד גדולים ונשגבים להביא לעולם את עם ישראל, שיש לו תפקיד בעולם, להנכיח את האלוקות, תפקיד ארוך וגדול, והיא הייתה מסורה לחלום הזה, חשבה שזה יעבור דרכה. וכשהתברר לה שזה לא בדיוק ככה, התוכנית האלוקית, אלא זה עובר דרך לאה, אני לא יודע שזה אחר כך יגיע גם אליה, אז אדם מן השורה מתאבל על זה או מתקשה לוותר על החלום שלו. והיא קפצה על העניין הזה ואומרה, ויתרה על החלום שלה, מסרה את נפשה לחלוטין, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יעבוד בדרך אחרת, אבל בדרך אחרת, לא אני הנושא כאן, לא אני במרכז. ואני לא יתקם מקל בגלגלים של הברית האלוקית בגלל שאני חושב שזה יעבוד דרכי, גם חברות מאוד גדולים ונשגבים, היא יודעת להצניע עצמה, לא לתפוס את המקום של עצמה, היא לתת מקום לקשב של מה דבר השם, מה רצון השם, ואם זה צריך להיות על חשבונה, זה יהיה על חשבונה. בדור מן הדורות, זה קרה אצל אסתר, וזה אני זוכר שאולי כל שנה אבא מזכיר את זה, וכל שנה גם בדמעות, ובדיוק היום שלח לי אחיין של איזשהו סרטון של אבא שם לפני חמש, שש שנים, אני לא זוכר בדיוק, שהזכיר את זה, זה ממש בהקשר איזה מצמרר, הוא מדבר גם על התקופה שלנו ממש, זה היה ביחס הדיבור שלו על אסתר היה איך אנחנו יכולים לשמוח כשאסתר בבית אחשוורוש. אסתר הרי נטמעה בארמון המלך אחשוורוש, כל עם ישראל נגאל וניצל בזכותה, אבל היא שכבה על הגדר בשביל כולנו ולא חזרה, והוא היה בוכה מזה כל פעם בכאב גדול. ושנה אחת סרטון שראית הוא דיבר על, זה היה בהקשר שלי, מישהו שאל, אני לא שמעתי טוב, על גלעד שליט היה אז בשאלה. הוא אמר שיכול להיות שגאולת ישראל צריך שהוא יישאר שם, ובכה בכי גדול מאוד. אבל הוא אמר, אנחנו צריכים להקשיב מה השם רוצה מאיתנו. לא הפרט, לא אני הוא הנושא, אלא הנושא איך אנחנו רוצים לצלנו להקשיב לדבר השם, ושרסונו לגאולת ישראל יתגשם, ולא ייתקע בגלל שאנחנו הופכים את עצמנו את המרכז. זה מידת הצביעות שהוא ראה באסתר. ומתוך כך גם אני זוכר שתמיד כילד קצת הרגשתי אי נעימות במקומו מהדבר הזה, שהתלמידים לפעמים בטוב ליבם ביין, אז כל אחד בא לבקש ברכה ובוכה על מר גורלו, לא על מר גורלו. ואבא היה אומר, אני לא מבין, איך יש לך זמן לעסוק בעני הפרטי שלך כשאנחנו מדברים פה על גאולת ישראל? אתה צריך להיות מלא רק מזה. איך אתה בכלל חושב מתוך היין על איפה אני ואיפה הגמרא שלי ואיפה הזיווג שלי? צריך להיות מלא במפגש עם רצון השם, מזה להתמלא, מזה לשמח ומזה להתפלל. מה העניין של הפרטיות? זו הייתה עצמאות שהוא ראה ונזף בנעימות בתלמידים כדי לרומם אותם אל המקום הזה שאנחנו בעצם צריכים כל הזמן להתחבר ולהקשיב לרצון השם, וזה מה שצריך לעניין אותנו. מתוך הדבר הזה הוא ציין שבעצם זה גם עניינו של הפורים. גם כן היה מתאר תמיד בעוצמה גדולה איך שאסתר שולחת את הבגדים למרדכי כשלובשת את הכובע ואת העניתו. אז הוא אומר, כאילו שאסתר בעצם מתפלאת על מרדכי ונוזפת בו, איך נתייאשת, איך נשברת, אתה לא רואה שהמציאות מלאה באלוקים, מלאה בטוב, מה אתה נשבר? והוא ממשיך לבאר, מרדכי הסתבר וחשב, והוא אומר תמיד, זה היה המסר של הפורים, זה לדעת להתבונן במציאות ולראות איך בעצם היא כולה משחקת לטובתנו, לטובת המהלך הגאולי, וכל הקשיים הם קטנים בדרך. היה לו מטבע לשון, שהוא היה משתמש בה הרבה, ברוך ארור המן, כך הוא היה מסביר את זה, לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שאנחנו מלאים בברכה ובשמחה על כך שארור המן. זאת אומרת, אין לנו שום תרוניה על זה שיש ארור המן בעולם. יש צורך להתמודד עם זה, אז להתמודד, אין לנו שום תרוניה מזה. זה לגמרי לגמרי בלכתחילה. אני זוכר שבהקשר הזה, ככה מסתכל על החיים בכלל, מתוך אותו מבט של פורים, שבשנה האחרונה שהוא חלה, אז בקיץ עשינו כרגילים נופש של המשפחה, ובערב תמיד היינו יושבים סביבו, והוא מדבר ומנהל את העניינים, וגם בשנה האחרונה, היה חלה וסבל מאוד, הבאנו אותו, לא משהו, הוא דיבר איתנו שם. אז יש שם דברים מאוד מיוחדים, אני לא הבנתי את הכל, אבל אני זוכר שהוא ממש זעק מהאיסורים שלו, שהוא כופר ביישום. שזה לא יתכן שיישום בעולם. אני שאלתי אותו, כתוב שיישום של אהבה, אמר, זה לא אין דבר כזה. ואומר, פירוש הדבר, אני באתי לעולם להתענג אנשים. אם אני לא מצליח להתענג, אז חסר לי משהו. הרי זה לא משנה שיש איסור, צריכים להתענג. לא יכול להיות שאני לא מתענג. הוא ממש דאק את זה כל הזמן. זה היה מבט שאומר שהמציאות תמיד משחקת את טובתנו. כל דבר במציאות הוא מקדם אותנו לקראת ההשלמה שהקדוש משלים ומתקן את המציאות. אז הוא לקח את המבט הזה מפורים וסחב אותו לכל החיים שלו וגם בעיתות המצוקה שלו. אני באמת אסיים פשוט במכתב שאבא שלי כתב לפני 50 שנה, ממש בדיוק, א' אדר תף של המדלד. זה מכתב שלא ידע, אני לא רואה אותו רק אחרי הפטירה שלי. חיפשנו דברים בבית, אז כתב הוא כמעט לא כתב אף פעם. אתם על בשרכם חוויתם, אתם צריכים לכתוב את השיעורים שלו, הוא לא כתב כמעט שום דבר, חוץ ממראים מקומות. אבל זה מכתב שהוא כתב בשנת תפשנתה של מדעי י"א עדת תפשן במדעי לפני 50 שנה ממש. מכתב שהוא כתב לתלמיד ממרכז הרב כנראה שהיה בשאריות של מילואים במלחמת יום כיפור. אז כנראה ישיבה התאגדה לכתוב מכתבים ללוחמים. כל אחד נבחר לכתוב ללוחם מסוים. אז הוא כתב את ה... נבחר לכתוב לזה לוחם, לאדם מסוים את המכתב הזה. ו... אני לא יודע אם הוא מצפו אז, אבל המכתב עוסק בפורים, בקשר בין פורים לשבת. כמו שעושה שנה זו, שמוצאי שבת זה פורים דפרזים, אז אני לא יודע מילה שזה היה בתאריך ככה, אני לא יודע, אבל הוא כותב כך, בעזרת השם, י"א אדר תשל"ד. לאברהם היקר מאוד שלום וברכה, לא יושב פה בקהל, אני לא יודע מי זה, שליח ציבור אני לכתוב בשם כל הישיבה והבריכה לבטא במעט את רגשתנו כלפי אחינו וחברינו נמצאים בגבור מקום איתנו. בחלקי נפל עשתה מה שלא במקרה לכתוב לך אברהם. הרי בין רגשות הלב שבין אחים, הפה ופין גם הלב, מספיקים ממש עד פעמים אותו שנה. אך בפורים נצטמן לבטא רגשות אלה במצוות משלח אמנות ישלבן. הרב זצ"ל, הרב קוק כותב באחת מעקבותיו, שעניינה של קדושת השבת לגלות את הקדושה נוצאה למציאות כולה באופן תמידי, הזמן הרץ את מרוצתו החולית משתה מאחור, מנהל פעילות שמכוסה לבגדי החול שלו, אין לו יותר מקום להבחין למצוא בפנימיותו. והנה בא השבת, בגדי החול מוסרית, הפעילות האנושית הנחוצה והכרחית כאילו מהשבוע פוסקת, שהמציאות עצמה, האלוקית כולה, מתגלה בעניין לבושה בבגדי שבת, וכולה עומד קדושה בטהרה, כולה עומד כבוד השם. מכירים לנו בשבת שזו אלה המציאות האמיתית התמונה והגנוזה גם בתוך בגדי החול של כל מהשבוע. ומתוך כך עומדים למשוך את אמות החול מן השבת ואל השבת עד שנזכה למשקו השבת המפעל החיילים. כשבת בזמן אפשר הוא להיות את פורים במרחבי ההיסטוריה כולה. ההיסטוריה שוטפת כולה במרוצה מאורע אחרי מאורע, כשכל מאורע מוסבר עדי קודמו. כשכל מאורע מוסבר לדמור סיבתיות אנושית רגילה, והנה בתחילת גלותינו, עוד בגלות בית ראשון שממנה למעשה לא חזרנו אף פעם בשלמות, גם אם בבית שני, הראו אותם מאוד מכירים לכאורה, שבלו לא חזר לקברו מדורות מגלת אסתר. אסתר סוף הניסים, סוף לאלו שניתנו להיכתב. הוא בא ללמד על כל הניסים העתידים לבוא, שאינם כתובים על ספר, אלא על פני המציאות ההיסטורית עצמה. לימדונו חזר לפקוח עיניים ולראות את האל המסתתר בתוך המאורעות. הפועל במציאות ומדריכה למקום חפצה, חפצו. המאורעות המתרחשים כאילו שלא כהרוגים, בדרכי אסתר וכאב, משמשים גרעין לרפואה גדולה לישועה גדולה. מרדכי, שהוא ראש הסנהדרין, הוא יושב ומצפה לראות מה שלו אסתר ומה יעשה בה. באותה שעה אכזרית בא לקחת המלך, וזה אפילו מאורעות פרטיים הנוגעים לקרוא לכל פרט ופרט לפני עצמו, כל וכל בימים כלליים הנוגעים לכלל ישראל כולו. הוא מלמדנו לכל השנה כולה, לראות במציאות כולה. ובכל אירוע ואירוע מתרחש בעת גילוי דבר דבר השם, שכל דבר ודבר הוא עצמו גילוי וביטוי רצונו יתברך. הכלילו לנו חז"ל את פורים ללימוד גדול זה. יש לנו יום בשנה שבו אנחנו קוראים כולנו סיפור מעשה שקרה בחיים מתאים, סיפור ששם השם לא מופיע במנגלה, שהרי כל פעם תפרט עם עצמו נראה כאילו חס ושלום אינו מבטא שם השם. אך כאן גדולתה של המגילה, שהכל ביחד צועק שם השם בקולי קולות. וכשאומרים לנו על אושרה הזה של מציאות חיי, בסדר תודותינו, מתמלאים שמחה עצומה. כשנכנס אדם מרבין בשמחה, התחושה והכרח שהחיים, שחיים במציאות עליונה, שכל כולה גילוי אלוקים, וחיוניות אלוקית, היא השופעת והחיה במציאות, מחיה אותנו. איננו תלושים עוד, נטועים לנו בבית חיים, מקור החיים הממשיך לפרוח, הלב מתמלא שמחה, והרגליים עומד לקפוץ, ואנו מיישרים עצמנו את הפעילותה, מקוריות חיים, ומקור ישותנו, מתחלותינו. בהחזר מזה בזה, כי איש אחד בלב אחד, ואיכם שם ישראל נגד העם, נגד העם, כלפי גילוי דבר השם בתורתו ומציאות שברה, אנו כולנו אחד, אחד ממש. משלוח מות השוריהם, מבטאים לנו את מקשותינו טבעיות בריאה, ללא בושה, ללא סייגים אחרים לכם רגעים, עד אלו ידע. התרחבו הדברים הרבה למעלה מהמשוער, הזמן לא יכול לשלוח את הכבילה, עם תקווה לתקור את מקור בישיבה, פורים שמח, מאוד אחרי שטרנברג. אז זה לפני 50 שנה הוא כתב, שהוא היה בן 23, בעצם את הנקודות שהזכרנו, איך לדעת, להסתכל מתוך פורים על המציאות, שכל כולה היא בעצם דבר השם, עם כל הכאבים ועם כל הקשיים שבה, להכיר בכך שבעצם הכל כאן בעצם משרת את התפקיד של שאלוקים נותן לעולם לפעול לתיקונו ולטובתו. אז באמת שוב תודה רבה לאכסניה, תודה רבה למשפחת פלוך היקרה, ואנחנו מאוד מאוד בתפילה שתמשיכו להפיץ את התורה, שהיה לו כל כך רצה שתיתן תועלת, בעזרת השם נעשה ונצליח.